אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 24 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2300 לפרטים והצטרפות, ועכשיו אתם מצטרפים אלינו אורי רייך, גילי ורמוט וגיא צרפתי. אהלן חברים,
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור. תמונת רבע הגמר הושלמה, בדקות הקרובות אנחנו נדבר על משחקי השמינית של היומיים האחרונים, אלה שלא הספקנו עוד לנתח בפודקאסט הקודם, ונתכונן כמובן לארבעת המשחקים שמחכים לנו בסוף השבוע. בואו ניגש ישר אל המלאכה, נתחיל עם המשחקים שהיו לנו שלשום ואתמול, לפי סדר כרונולוגי, בצד החזק מה שנקרא גילי, צרפת מנצחת 1-0 את בלגיה, לא בקלות וברגע האחרון.
כן, די ממשיכה את היכולת האפרורית שלה מכל הטורניר, מנגד הגנה שוב מאוד חזקה, שני בלמים אדירים, שלישיית קישור דפנסיבית חזקה, צ'ואמני, קנטה ורביו, וזה הכוח שלה, אתה יודע, לפני הטורניר דיברו על השמות הנוצצים בהתקפה, בסוף מה שיביא לה את ההצלחה אם וכאשר, זה העוצמה הגנתית, הם פיזיים, הם אגרסיביים, קשה להגיע אליהם לשער, והם היו עליונים על הבלגים. מצד שני, הבלגים שראינו את ההרכב, עלו בהרכב הכי התקפי שלהם, אתה ראית הרשימה של חמישה שחקני התקפה, שלמעשה קרסקו נכנס לקישור על חשבון מנגלה, זאת אומרת עוד שחקן התקפה על שחקן קישור אחורי, מה שהביא את דבריינה להיות קשר אחורי, אבל בפועל ירדו מאוד נמוך, שיחקו הגנתי מאוד, ולא הצליחו, לא הצליחו להפתיע את הצרפתים, לא במתפרצות, לא בהחזקת כדור, הצרפתים די נטרלו אותם, היו עליונים וחפרו את ה-1-0 הזה בצדק.
תראה, לא מעט ביקורות צרפתי על נבחרת צרפת, אבל הם, יש להם את המנטרה הזאת, שהוא המני כל פעם שהוא מתראיין, מצטיין במשחק, קיבל הרבה מאוד מחמאות, אומר, לא מעניין אותנו, מה אתם אומרים על היכולת, לא מעניין אותנו, אנחנו משחקים, לא מעניין אותנו אם נגמר 3-1 או 15-0. יש לנו עוד שלושה משחקים עכשיו לנצח, ואנחנו רוצים את התואר. השאלה אם זאת גישה שאתה מקבל אותה, כשלא מדובר על נבחרת שהיא, אתה יודע, הפתעה, היא הנבחרת שציפינו גם שתהיה פייבוריטית וגם שהכי תלהיב אותנו, לפחות מהיכולות בחלק הקדמי.
תראה, בסופו של דבר, אם יצטרכו להתמודד עם הביקורות בסיום הטורניר, אם הם יקחו את זה, אז אף אחד לא יזכור את הדרך, ויזכרו את החצי גמר ואת הגמר, אם הם יעשו משחקים טובים. אבל מבחינתי יש פה שני סיפורים במשחק הזה, בהתמודדות. הסיפור הראשון זה בלגיה, מבחינתי זה סיפור עצוב. הם עלו, כמו שגילי אמר, עם הרכב התקפי, אבל ביכולת הגנתית, בקבוצה מאוד 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 נמוכה. אגב, אין לי בעיה עם קבוצה נמוכה, אבל יש לך שני חלוצים כאלה כמו פנדה ולוקאקו, אז אפשר לעשות את זה בשליש המרכזי, אפשר לגרום להם להגיע טיפה למטה, במיוחד אופנדה, אחרי שהוא עשה עונה כזאת מפלצתית בליגת אלופות, ליצור מעברים עם דבריינה, הם יכלו להביך את ההגנה הצרפתית, אבל זה הרגיש שכאילו הם לא קיימים, וזה היה עצוב מבחינתי. צרפת עשו שינוי במחצית, מבחינה, שינוי פנימי מבחינה טקטית, שעזר להם מאוד. אמבפה התחיל, הם התחילו ב-4-3-3, צ'ואמני באמת שיחק הלאסט, ויתר השחקנים שיחקו בעמדות שלהם. מה שקרה בחצי השני, צ'ואמני ירד כמו טוני קרוס בגרמניה, ירד טיפ-טיפה שמאלה לייצר שלושה בהגנה, מה ששלח את המגן השמאלי את תאו למעלה ואת אמבפה יותר קרוב לרחבה, משהו שיצר איזשהו אי-סימטריה, וגרם להם להגיע ליותר מצבים, היינו צרפת טיפ-טיפה יותר איכותית בהתקפה, ועדיין שער עצמי העלה אותם לשלב הבא.
זהו, יש לי תחושה שמישהו לכאורה, לכאורה, מה שנקרא, שם בית על כמות שערים עצמיים. זה לא ממש גול עצמי. בוא, ראינו גולים עצמיים בטורניר הזה. נכון שהכדור שינה כיוון, אבל נראה לי קצת לקחו לכל המואני פה. מישהו התעקש על העצמי.
אני לא מסכים איתך בקטע הזה, לא, כי בעיניי הוא בכלל ניסה למסור רוחב. והכדור לא היה הולך למסגרת בכלל. אז בעיניי המקרה הזה הוא כן שער עצמי, ובאמת זה מגמה מעניינת למה זה קורה. כי זה כמות חריגה. אם ניגע עוד קצת בטקטיקה, גיא ככה הזכיר לי, אז קודם כל ראינו את ההרכב של צרפת, היינו בטוחים שזה מין מעוין כזה, אבל בסוף בפועל...
דיברו על זה שזה אולי יעלום, אבל גריזמן הלך קצת ימינה.
גריזמן הלך כנף ימין, שזה גם מפריע למשחק, כי הוא לא רגיל, אין לו יותר מדי מה לתרום משם. והבלגים גם, לא אמרתי בהרכב כאילו הכי התקפי, אבל עשו משהו מוזר, הגנתית הם עמדו ב-4-4-2, שדבריינה ממש כמו 6, והתקפית הם ניסו ליצור שלושה בעלמים שדוקו בא אחורה כשחקן על כל הקו, מה שהוציא ממנו את העוקץ קצת, בא יותר מדי נמוך. סופו של דבר הנבחרת הטובה יותר עברה.
צרפת יהיה אמבפה עם המסכה, הוא אומר שזה סיוט מבחינתו, דשאן מדבר על זה שיכולה להיכנס לו זהה לעיניים, וזה מפריע לו לראות, איך עד עכשיו אתה מרגיש שהוא מתמודד עם הציפיות ועם המסכה?
זה מרגיש שמשהו לא נוח לו, אין ספק. ששמים, אתה יודע, אפילו אני באימונים, שהייתי שם לפעמים כובע, והייתי רוצה למסור או לבעוט, ואתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שדבר כזה קטן מפריע לך. אז בטח שיש מסכה, מסכה על הפנים, אני חושב שהוא מרגיש עם זה לא בנוח, ככה זה נראה פחות, לפחות מעיניו של הצופה, ואנחנו מחכים שהוא יגיע לטורניר הזה, כי אמבפה צריך להיות בטורניר הזה, הוא הסופרסטאר של הטורניר, הוא השחקן היום מספר אחד באירופה, וכולם מחכים, ובטח שנבחרת צרפת שהוא יגיע.
ומסביב, גילי, יש איזושהי אכזבה, למרות שהם עלו ממה שנקרא הצוות המסייע של אמבפה בחלק הקדמי? אתה יודע, בסופו של דבר שער בפנדל, שערים עצמיים.
כן, אמרתי בתחילת דבריי שכאילו יש הרבה מאוד שמות נוצצים בחלק ההתקפי, אבל בסוף בסוף הכל ייפול ויקום על אמבפה, והם נראים אפורים, כן, צוות מסייע, אולי מאמן שיכול לעזור קצת יותר, תבניות, דברים קצת מפתיעים.
כן, אנחנו רואים נבחרות, לא רואים נבחרות בטורניר הזה עם שמות, בוא נאמר, פחות נוצצים מהנבחרת הצרפתית, ומשחקים כדורגל שהוא יותר משובב עין. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה דוגמה בטורניר הזה, בלא מעט משחקים על עד כמה מאמן באמת יכול להשפיע על קבוצה, על נבחרת, לא משנה מי השחקנים, מי החלקים שיש לו בסדר.
אני רוצה לגעת בנקודה שגילי אמר לגבי גריזמן, אז אם עוד מעט אנחנו נדבר על רונלדו, שהוא משחק בכוח.
יהיה קצת רונלדו, כן, יהיה.
אז אני חושב שגריזמן זו המצאה, לשים אותו בכנף ימין עם רגל שמאל, אם הוא באמת היה מביא את האקס פקטור והיה נכנס להרחבה ויוצר איזושהי תבנית בקישור, אני יכול להבין. אבל זה הרגיש שתקעו אותו שם.
או אם היינו ב-2014.
או אם היינו ב-2014 עם המהירות, וגם שם הוא היה חלוץ.
אז הוא לא היה ספרינטר.
נכון, לא היה ספרינטר, הוא לא כנף באמת. ונוכחנו לדעת שבטורניר הזה שחקני כנפיים אחרים משחקים. בטח שאתה מנבחר צרפת שיש לך את כל הכלים האפשריים, אז זה מרגיש שזה איזושהי סתימת חור, אולי לחדר הלבשה, אולי למאמן עצמו.
ולראשונה דמבלי יצא, הוא פתח במשבצת של דמבלי.
נכון, כן, כן.
ודווקא אגב במצב כזה, כשגריזמן הוא לא ממש כנף ימין, קיבלנו את קונדה, שמתלונן בברצלונה ולא אהב את זה שהוא מגן ימני, פתאום הוא מכיר זה שהוא יכול לצאת קדימה, והוא יכול לתרום אפילו נבחר למצטיין של המשחק הזה.
כן, קונדה, אני מעריך שיותר נוח לו להיות בלם, הוא יותר בלם. יש על הספסל את פאוורד, גם את קלאוס ממרסי לדעתי, שחקנים יותר התקפיים קצת. אבל דיברנו על יציבות הגנתית, הוא בקו 4 שם בטון, והצד השמאלי יותר דומיננטי עם תאו הרננדז.
אז צרפת עולה שלב, על בלגיה נגעת ככה בקטנה, יש לא מעט ביקורות גם על המאמן, גם דבריינה עצבני, אתה יודע, שאלו אותו אחרי זה במסיבת העיתונאים, איך דור הזהב של בלגיה לא לוקח שום דבר, הוא אומר מה, לצרפת אין דור זהב, לגרמניה אין דור זהב, למה כאילו באים רק אלינו תמיד בטענות?
קודם כל אני יכול להבין את התשובה שלו ומאיפה זה מגיע, אבל בלגיה לא מייצרים שחקנים כמו צרפת. צרפת וגרמניה לאורך כל ההיסטוריה מייצרת כוכבים ושחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, ובבלגיה, בוא נודה באמת, זה באמת דור שאנחנו לא זוכרים אחורה, ואנחנו לא מאמינים שזה יהיה קדימה. אז ככה שיש הרבה מאוד ציפיות, והתקפה שלהם היא אמורה להיות התקפה מטורפת, שמשחקת בקבוצות הכי טובות בעולם, והם פשוט בחרו לשחק הגנתית, לא יצרו שום דבר מבחינה התקפית, לא הייתה איזושהי דינמיקה בין השחקנים, ואין מה לעשות, זה מאכזב מאוד.
טוב, בוא נלך למשחק הבא, גילי, אני מסתכל עליך, כי פורטוגל מנצחת 3-0 בפנדלים, את סלובניה אחרי 0-0 ב-120 דקות, ושוב, למרות שדיוגו קוסטה הוא גיבור המשחק, ונדבר עליו, כל הפוקוס התקשורתי, ההחמצות, החמצת הפנדל, הבכי, השער בסופו של דבר כן בדו-קרב פנדלים, הכל על קריסטיאנו רונלדו, ולא שפעת פה מחמאות לפני, איך התחושה שלך אחרי המשחק הזה?
ובטח לא ישפוך מחמאות אחרי. קודם כל נתחיל מזה שהייתה ציפייה לראות משחק בדומה למה שראינו ספרד גיאורגיה, זאת אומרת איזה לחץ מסיבי לאורך כל המשחק, גם מה שציפינו מאנגליה נגד סלובקיה, וראינו שספרד היא שונה בדבר הזה, ובאמת גם הסלובנים וגם הסלובקים עמדו נהדר, טקטי, חזקים, יודעים להביך במתפרצות. לעניין רונלדו, אתה יודע, אמרתי שיש כאלה שאומרים פה שיש מנהיג שחטף מדינה, אז הוא חטף את הנבחרת. המאמן קשר את גורלו בגורלו, ממש מחר את נשמתו עבורו. וזה לא נעים לראות, ואתה יודע, הכל בשבילו, שהוא יכבוש, שהלחץ ממנו ירד, שהוא יפסיק להלחיץ את כולם, קודם כל בוא נרצה אותו.
נראה לי שהוא לחוץ על השאר.
הוא לחוץ, והוא הכי משפיע, אז הוא מלחיץ את כולם, כולם מחפשים אותו. כמובן שהוא ייקח את הפנדלים שיש, והוא ייקח את כל הנייחים שיש. ראיתי נתון עליו שבמונדיאל וביורו, זאת אומרת, בכל טורניר גדול, הוא כבש פעם אחת במצב נייח.
בלמעלה מ-60 ניסיונות.
בלמעלה מ-60 ניסיונות.
אגב, זו נקודה שאני חייב להגיד, זו תופעה בעיניי על קריסטיאנו רונלדו והביתות החופשיות, כי האיש לפני יותר מעשור המציא סגנון של ביתה חופשית, והיה הכי טוב בזה בעולם, ואיכשהו לאורך השנים הוא נהיה פחות ופחות טוב בזה.
קודם כל, תמיד אני יכול להגיד לך שבגלל היה בועט נייחים, אני פחות. ככל שטבעתי יותר, יש לך יותר סיכוי להפקיע, והוא לוקח כל נייח שהיה לאורך כל הקריירה, אז יש לו סיכוי גבוה יותר להפקיע. אני לא יודע אם הוא המציא את הביתה הזאת, יכול להיות, היה איזה ג'וניניו בליון, שהיה בועט נכון. קצת דומה.
ג'וניניו פאולו פקניו.
כן, אז שהוא באמת היה מפקיע גם בסטטיסטיקה נכון. מאוד גבוהה. ורוברטו מרטין, דיברו לי בתחילת הטורניר שרונלדו הפעם יבוא שונה והוא לא יהיה כינור ראשון, הוא מבין את מקומו שהוא לא ילד, אז זה דיבורי שטויות, כי אופי זה אופי והוא בא להוביל ומפחדים להחליף אותו, אפילו ב-120 דקות הוא לא יוצא. זהו, זה מעצבן אותי, אתה יודע, עם כל הכבוד לו, בעיניי השני הכי גדול בכל הזמנים אחרי מסי. מאמן, אתה יודע, אפשר להגיד פחדן, שגם מזיק לנבחרת, ואמרתי את זה גם במונדיאל בקטר, שעוד רונלדו היה יותר טוב, לנבחרת היה יותר טוב בלעדיו, ובינתיים עם הזל, הם הצליחו לעבור, יש שם הרבה כישרונות, אבל אפשר להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
יש משהו חיובי בגישה הזו של קריסטיאנו רונלדו, הרי בסוף היא זו שגם הביאה אותו, כמו שגילי אומר, להיות אחד הגדולים בהיסטוריה, קודם כל, איך אכלת את הרגע של הבכי? אני הייתי באלם, צריך להגיד, אמצע משחק, אתה יודע, הפסקה בין משחק להערכה, והוא מתפרק שם, מסתכל על אמא שלו ומתפרק בבכי, מצד אחד מאוד אנושי, מצד שני, איך זה מרגיש, אתה יודע, שזה המנהיג שלך וכולם מסתכלים עליו, וככה הוא מגיב רגע לפני ה-30 דקות הכי מכריעות של הטורניר.
אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, זה היה מרגש, זה היה יפה לראות שגם שחקנים שיש להם הכל, הוא שחקן שהשיג הכל, כסף, תהילה, כבוד, מספרים מטורפים,
שגם הוא... שזה גם משדר משהו חיובי לשחקנים.
שגם הוא בן אדם.
כמה זה חשוב.
אני לא יודע מבחינה חיובית, האמת היא שגילי רטנאי בפודקאסט הקודם לגבי רונלדו, שזה ממש צורם לעין שכל הזמן מחפשים אותו, ואני באמת ראיתי את זה במשחק האחרון.
המשחק האחרון, אני מודה, זה היה קצת שונה מאחרים, זאת אומרת, הוא גם ממש... ניסה הכל, זאת אומרת, ניסה ממש לקחת את כל החופשיות, נכון, זה היה יותר בולט במשחקים הקודמים, זה היה בדיוק קצת יותר חריג אפילו.
אתה מרגיש שיש הרמות לרחבה, שזה משהו שלא מתאים לפורטוגל, למרות שרונלדו, קריסטיאנו, יש לו משחק ראש אדיר, אבל חבל שזה הסיפור, כי פורטוגל נבחרת אדירה. פורטוגל מביאים לטורניר הזה דברים שאין לנבחרות אחרות, אני חושב שמשהו שמאוד מאוד חסר בטורניר, והם עושים את זה, זה לחץ אחרי איבוד כדור, שראינו את זה בעיקר בחצי הראשון, שזה דבר מדהים מבחינתי, ויש להם שני מגנים תוקפים, מעולים, מנדש הוא טיל קרקע, הוא שחקן מדהים, וקנסלו הם שחקנים מדהימים, והם מביאים משהו יפה לטורניר, ווינגרים, שאני מאוד מאוד אוהב ווינגרים, אבל אני חושב שרפאל לאו, כוכב כדורגל, שחקן שכיף לראות אותו, אני מחכה שהכדור יגיע אליו.
בסוף הוא תמיד מוחלף ראשון.
ותמיד הוא מוחלף, כן. אבל פורטוגל, זו שאלה איך זה ילך עם רונלדו, אבל זה נבחרת שיכולה להגיע עד הסוף.
זהו, כי אנחנו אומרים, אוקיי, רונלדו הוא לוקח לעצמו הרבה מהפוקוס, ואת החופשיות הוא מחמיץ, באופן די נדיר הוא גם מחמיץ את הפנדל, אבל בסוף, כמו שצרפת יציין פה, יש פה מסביב נבחרת שאמורה... שלא אמורה להיגרר ב-0-0 120 דקות, ובסוף שנדבר על דיוגו קוסטה, השוער שמציל אותה עם שלוש עצירות בדוקו.
קודם כל, זה בדיוק מראה את ההשפעה שלו, שיש מסביבו כוכבים כמו ברונו פרננדז וברנרדו סילבה, כוכבים ברמה הכי גבוהה, ואיך הם, כאילו, מה זה מתבטלים בפניו? אתה יודע, ברונו יכול לבוא נהדר נייחים, הוא לא מתקרב בכלל. אז זה משפיע וזה מרגיז. שני שוערים במשחק, במשחק מושלם, גם אובלק וגם דיוגו קוסטה, במיוחד בפנדלים, שני שוערי על.
אבל עוד לפני זה כולם מתמקדים על הפנדלים, העצירה שלו שם מול ששקו, הוא הציל לא רק את ריסטיאנו, גם את פפה שנרדם שם ברגע.
שגם פפה ורונלדו בגילם הם עילוי גופני, זה גנטיקה חריגה, ובאמת, בגיל הזה להיראות ככה, לשחק בערכה, זה משהו קיצוני וכל הכבוד להם, אבל גם פפה, אסור לו לשחק. בן אדם מעל גיל 40
מקבל הרבה מחמאות בטורניר, לפחות עד הרגע.
נכון, אבל הבן אדם מעל גיל 41, אתה יודע, בסוף, אם אתה לא יודע לשחרר לבד, מישהו צריך לבוא ולהגיד חדאי, ולא אומרים להם. וראית את ששקו פעם אחת מביך אותו, ובפעם השנייה חוטף לו שם, ובאמת דיוגו קוסטה בהצלה טובה, ששקו בסיום מדי צפויה, החמיץ בצורה לא אופיינית, אז גם פפה ניצל פה ממבוכה, שני שוערים במשחק אדיר.
אז פורטוגל עולה וסלובניה נשארת עם המחמאות, נלך לצד הפחות חזק, נקרא לזה. הולנד מנצחת 3-0 את רומניה, הולנד לראשונה ברבע מאז 2008, ואיכשהו צרפתי טורנירים גדולים בשנים האחרונות, מדברים על הולנד, מדברים על קודי גאק פה. האיש פשוט מספק את הסחורה.
מדהים, מדהים. אני חושב שהוא, כמו שאמרתי מקודם, ששחקני כנף מכרים בטורניר הזה, והוא עושה עבודה מטורפת. אני חושב שהשילוב שלו עם צ'אבי סימונס בקישור, שהוא עושה דבר מדהים בטורניר הזה, ומחפשים אותו, הוא פשוט עומד כל הזמן בין הקווים. וברגע שהוא מקבל את הכדור, הוא יוצר התקפת מעבר של 3-2, 4-3, והוא יודע שיש לו ווינגר בצד שמאל, שהוא כוכב על מבחינתי, וכל מה שהוא עושה בטורניר. אגב, השער הראשון שלו, הכניסה לאמצע, וביתה לקרוב, רק שער עם עוצמה, רק ביתה בעוצמה כזאת של 121 כמה שיכולה להכניע שוער, והוא מעבר לזה, הוא לוקח אחד על אחד, הוא בשל שערים, אבל יש איזו נקודה מעניינת בהולנד, ממפיס, שהוא, אתה יודע, אנחנו הרבה שנים בכדורגל, אני וגילי, ושאתה רגיל לראות את ההולנדים, יש להם תמיד 9 קלאסי, שמשחק בתוך הרחבה, שהוא עוצר את הכדור בחזה, שהוא מסיים, ופה יש חלוץ שהוא בסגנון ברזילאי, אני לא זוכר בקריירה שלי חלוץ שמרים קרנות, שימו לב, הוא מרים את כל הקרנות שלהם, חלוץ 9 שמענים קרנות, זה לא משהו שאופייני. ואתה רואה שהוא גם ברחבה, הוא לא פוקס אין דה בוקס, הוא לא שואל. וזה משהו שהוא קצת שונה בהולנד.
הוא גם קצת טבו בהולנד, אפרופו רונלדו בפורטוגל, הוא כאילו אי אפשר להזיז אותו משם. לא שיש אופציות הרבה פעמים הרבה יותר טובות.
אין מה להשוות, יודע, אם הוא ירד לספסל, זה לא יקרה שום דבר. זה המאמן מחליט ללכת עליו, כי הוא מאמין בו, וגם אין יותר מדי אלטרנטיבות אחרות. זאת אומרת, יש את וכורסט, יש את זירגזה שזומן בסוף רק.
ולא נספר כל כך.
כן, אז באמת, היה אפשר להזמין אולי את לוק דיונג מאיינדובן, שהוא 9, הכי 9 קלאסי שיש, הוא לא זומן. אז כן, הולכים איתו, וממה שיש הוא באמת הכי טוב לדעתי. קומן חזר להרכב טוב אחרי ההפסד לאוסטריה, שפתח בקו 4 עם 4 בלמים, החזיר את דומפריז לעמדת המגן הימני, החזיר את צ'אבי סימונס למרכז, לקישור, עלה כמו שצריך הרכב התקפי.
והייתה הופעה, אפשר להגיד, הכי טובה של הולנד. השאלה כשזה נגד רומניה, עם כל הכבוד למה שרומניה עשתה בשלב הבתים, האם זה מעיד, אתה יודע, שההולנדים אולי משהו הולך ומתחבר לקראת השלבים המכריעים, או שזה יוצא מן הכלל שלאו דווקא יעיד על הכלל?
קודם כל זה יוסיף להם ביטחון ואמונה, ואולי הוא גם ירוץ סוף סוף עם אותו הרכב. השער המוקדם של גאק פה עשה להם את החיים קלים, כי אם יורדים מחצית 0-0, זה יכול להיראות כמו פורטוגל או אנגליה. השער הזה פתח את המשחק, גרם לרומנים לצאת קדימה, ואז ההולנדים יכלו לסיים גם בתוצאה גבוהה יותר.
הרומנים, אפשר להגיד, הוציאו את המקסימום מהטורניר הזה.
כן, הרומנים הוציאו את המקסימום, פתחו יפה את המשחק, הם לחצו בצורה יפה, כנף ימין עם רגל הפוכה שנכנס פנימה, הגיעו למצבים בהתחלה, נבחרת מאוד מאוד מעניינת, הם לא יכלו להתמודד עם השינוי שקומן עשה, אני חושב שהוא יצר שלישייה בהגנה עם אקה, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, מבחינה הגנתית, הוא שלח את הכנף ימין ללחוץ ואת המגן ימין ללחוץ גבוה, וכך הוא יצר בעצם לחץ על הבלמים, חנק את הרומנים. מבחינת בילדאפ, הוא השאיר את אקה ליד ון דייק, וזה יצר להם יתרון של שלישייה, וגם גרם להם להיות הרבה יותר שקטים מבחינת מעברים. אני חושב שהוא עשה מהלך טקטי מאוד מאוד יפה, שחנק את הרומנים, הם יכלו להביך אותם.
יפה, זה עוד משחק שאנחנו ככה נוגעים במאמן, ועד כמה הוא חשוב לטובה או לרעה. בוא נלך גילי למשחק שנעל את השמיניות. משחק המפתיעות אולי אפשר להגיד, טורקיה מנצחת בסופו של דבר את אוסטריה, משחק שהבטיח הרבה, למרות שזה היה כאילו המשחק הכי פחות נוצץ, אבל היה ברור שהוא מבטיח לנו כדורגל מסקרן, והוא גם קיים.
כן, שתי קבוצות שכל המשחקים שלהם נהניתי. כל המשחקים, לחץ, אנרגיה, קצב, טירוף, ואתמול בכלל, אתה יודע, גם היה גשם באמצע, וכל האצטדיון אדום לבן, יופי של משחק, כל השערים הופקעו מקרנות, ארדה גולר שפתח אתמול חלוץ מדומה. חלוץ מדומה.
כן, קיבלתי פוש לפני טורקיה, תעלה במערך של 4-6-0 עם גולר כחלוץ מדומה.
אז אני קודם כל שראיתי את המערך שסידרו, לא האמנתי שזה באמת יהיה ככה, כי הרבה פעמים מראים לך מערך ובפועל זה לא מה שקורה, אבל באמת הפעם הוא פתח את התשע כאילו, ובא כל הזמן אחורה עם שני כנפיים מהירים, ילדיז וילמז שבאים מהצדדים. והגולים היו בנייחים, שהוא לוקח את הנייחים עם השמאל הרכה והטובה שלו. בסופו של דבר, האוסטרים נבחרת יותר טובה, הגיע להם להשוות, אבל הם לא הצליחו. הטורקים בלחימה, נותנים את הנשמה, באמת נלחמו עד הרגע האחרון, והאוסטרים עם ההחמצה בדקה האחרונה של באומגרטנר, עם הצירה של
מרט, כן.
של מרט גונוק, באמת אחת מהצירות הטורניר, השאיר אותם ככה לדאבוננו, כי כבר קפצתי בבית, אבל שתי נבחרות כיפיות, משחק טוב, ולדעתי הנבחרת הפחות טובה עלתה, לשמחתם של ההולנדים.
כן.
יש תחושה שטורקיה היא הנבחרת הביתית השנייה, כן, עם הקהל שלהם ועם הטירוף ועם הטורקים שחיים בגרמניה, וזה מרגיש כאילו הם משחקים על ספידים. אבל אני רוצה לקחת אתכם לאיזושהי נקודה במשחק הזה, מבחינת המצבים נייחים. יש מגמה היום באנגליה ששוערים במצבים נייחים לא יוצאים ונשארים על הקו. ואני שאלתי למה. והם אומרים שהעוצמה היום של הביטה של ההרמה והנוכחות של השחקנים בתוך הרחבה גורמת לשוער להיות לא רלוונטי ברגע שהוא יוצא. ואני חושב שאוסטריה אתמול ננשו על זה. שוער שלהם נשאר על הקו. הוא
שוער יחד... די בינוני אגב.
כן?
משחק רגל טוב וזה, אבל לא...
שיכל רק להגיב ולא יוכל ליזום, לא יוכל לצאת ולקחת את הכדורים, ואתמול הם ננשו על הדבר הזה.
כן, ונייחים, הזכרת, זה ארדה גולר, ההייפ, אתה יודע, היה את ההייפ כבר בקיץ הקודם, כשהיית המלחמה, ברצלונה, ריאל מדריד, בסוף הולך לריאל מדריד, היה פצוע ברוב שלבי העונה, אבל נראה שבטורניר הזה הוא ממשיך את הקו שאיתו הוא סיים את העונה במדי ריאל מדריד, וההייפ רק הולך וגדל, והבחור עוד לבן 20.
חד משמעית, שחקן, שנתון 2005, שכבר בגיל נערים א', שיחק בהרכב של פנרבחצ'ה, לא סתם ריאל מדריד קנו אותו, אבל תמיד היה את הסימן שלה אם הוא באמת מתאים לרמה הזאת, אתה יודע, אם זה נכון או לא נכון מבחינת ריאל, מבחינתו, באמת אנצ'לוטי לא ספר אותו בהתחלה, וכמובן הפציעות, אבל הוא סיים את העונה בצורה אדירה, כבש המון שערים, אני חושב שישה שערים, כבש בליגה, ואין ספק וגם בטורקיה הוא לא היה בנקר בהרכב, אבל פתאום בטורניר הזה הוא משאיר חותם, וממשיך את ההתקדמות שלו, כמו שאמרת, נהיה שחקן מוביל בניף, אתה רואה גם את השפת גוף שלו, הוא מרגיש בעל הבית, מדרבן שחקנים, מכוון, מעודד, והוא הולך, אתה יודע, אני בטוח שהעונה אנצ'לוטי כבר יראה אותו בהכנה לעונה החדשה, כבר בעין אחרת.
לפני המשחק היה דיווח שהוא דיבר עם אנצ'לוטי, ולריאל מדריד יש החלטה שמי שמגיע לחצי גמר ביורו או בקופה, לא נוסע לארצות הברית, לפרי סיזן. הוא יצר קשר עם אנצ'לוטי עוד לפני המשחק שמינית הזה, ואמר לו, אם אנחנו מגיעים לחצי, אני עדיין רוצה לצאת. זאת אומרת, זה גם הרי על הרעב שלו, אבל גם על האופטימיות.
רגע, ואנצ'לוטי ענה לו? כי לפי הפרסומים הוא באיזה כפר נופש.
בארצות הברית איפשהו, כן. שאלה טובה, אני משער שהמאמן כושר הוא זה שיחריע שם. אי אפשר אגב לא לסגור על טורקיה, אתה יודע, אמרנו הרבה מאוד שמות. דמירל הוא זה שכובש את השערים.
כן, שחקן ששיחק ביובנטוס, שיחק באטלנטה. עבר בקיץ האחרון לדעתי לערב הסעודית, אמירויות, משהו כזה, בלם, המנהיג של טורקיה, ראיתי עוד שהם עולים בתורים לכיוון הדשא, הוא זה שמדרבן ומדבר ומעודד, וכן, בסוף בלמים יש להם גם כוח בצד ההתקפי בנייחים, גיא נגע בנייחים, אז קודם כל גולר מרים את הכדור, שהוא עושה לשוער דילמה אם לצאת בכלל, כי זה בין לבין כזה, ואתה לא יודע אם תספיק להגיע חצי בקצר, והשוער האוסטרי הוא לא ברמה של, לדעתי, של שאר השחקנים האוסטרים, וזה פגע בהם בסוף.
ואוסטריה, אפשר להגיד, יכולה להרגיש פספוס מסוים, זאת אומרת, עם הצד הזה והגרלה שהייתה לה, הייתה איזושהי מחשבה שהנה אולי הם יכולים להיות הסוש השחור, וללכת ממש עד הסוף.
לגמרי, אני מסכים איתך בהחלט, בטח לאור הצוגה, לא רק התוצאות שהם הציגו עד עכשיו, הייתה נבחרת שיכלה לעבור שלב אחד, והם שיחקו טוב, אבל הם יאלצו להיפרד מהטורניר הזה, ואנחנו נאלץ לראות את הטורקים.
כן, נראה אותם ברבע הגמר. לפני שנעבור אל הרבעים, אנחנו רוצים לבחור את השחקן היציב ממשחקי השמינית שדיברנו עליהם היום ובפרק הקודם, בחסות רשת פרייבט 5G של פרטנר, שהיא רשת הסלולר היציבה, המהירה והמתקדמת, וגם המאובטחת ביותר בעולם. הצרפת יתאים בחירה לא מהשמות הנוצצים
כן,
ביותר.
כן, אני בדרך כלל אוהב לקחת שחקן התקפה, אבל הפעם אני אבחר בבלם, באקנג'י, בלם נבחרת שוויץ. אני חושב שההופעה הסולידית, מלאת הביטחון מול איטליה, גרמה לאיטליה להיראות כמו קבוצת נוער, ולשוויץ להיות נבחרת אדירה. הוא חזק, הוא מהיר, הוא טכני, הוא מנהיג בהגנה, והוא עד כמה שהוא כוכב במאצ'סטר סיטי, אתה רואה שבנבחרת שלו הוא מאוד מאוד סולידי, גם בהתנהלות שלו, גם בארגון שלו של השחקנים, ואני חושב שזה מה שיגרום לשוויץ לעבור את האנגלים, זו דעתי, ויהיה מעניין לראות אותו מול הארי קיין במשחק הבא.
נתת לנו טעימה, עוד נגיע לזה בהמשך, אז הוא גם יציב, הוא גם מהיר והוא גם הגנתי.
לגמרי, יש לו את כל החבילה, וטכני.
וטכני.
וזה מראה גם את השדרוג שפפ עושה לשחקנים. אתה יודע, הוא לקח אותו מדורטמונד, ומי האמין שהוא יהיה אחד מהבלמים הטובים בעולם, ופתאום אתה רואה מפלצת, אתה יודע, שפפ ידע לזהות לפני, איך הוא יכול לשדרג אותו.
מי הבחירה שלך?
אז בדומה לגיא, שחקן הגנה, לא בולט מדי, לא מבריק מדי, סליבה מצרפת, בלם של ארסנל, אחד מהבלמים הטובים בפרמייר ליג, בדומה לאקנג'י, וגם טורניר בינתיים, נטול טעויות, שיתק את לוקקו ואופנדה, צרפת ספגה שער אחד מפנדל, שאופמקאנו עשה לוונדובסקי, גם שפנדל שלוונדובסקי יחתי בהתחלה, הגנה הכי חזקה שיש, וסליבה עוד שומר על הבירטוזים שיש לו אופמקאנו מדי פעם, בעיניי בינתיים בלם הטורניר, אולי ביחד עם הקנג'י.
אתה יודע, זה מדהים ששני שחקני התקפה בוחרים בשחקן הגנה, אתה יודע למה? אנחנו לא אוהבים לעשות הגנה, רוצים להישאר למעלה, ליהנות מהמשחק.
אתם מפרגנים.
אז אנחנו מפרגנים, ואנחנו מעריכים את מי שנשאר מאחורה, ועושה את העבודה הכי קשה שיש.
אז אלה היו הבחירות שלנו כאן לשחקן היציב וההגנתי, בחסות רשת פרטנר פרייבט 5G, שמעניקה לנו חוויית גלישה יציבה ומהירה במיוחד, ופתרה לנו צופי היורו את בעיית הדילי המעצבנת של השידורים בכדורגל, כי עכשיו בזכות רשת האינטרנט החדשה, עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, אז אפשר לצפות בשידורי הספורט חלק, בלי עיכובים, ולראות את השער עוד לפני שמגיע הפוש שמודיע על הגול, גם אם אתם נמצאים באירועים המוניים, כמו אצטדיון כדורגל, הופעה, אנחנו יודעים כמה זה מעצבן ששם הגלישה לא חלקה, אז עם פרטנר זה עובד נהדר, ולא פחות חשוב, מאובטח, הגנתי, כמו שדיברנו כאן, השני השחקנים שבחרתם, אנחנו יודעים כמה זה קריטי בעידן הזה. מסתכלים לעבר רבע הגמר, לפני שנעבור משחק משחק, אני רוצה לעשות איתכם רגע את מדד העוצמה, נקרא לזה, מתוך השמונה האחרונות, אתם רוצים להתחיל מאחת או משמונה? מה אתם מעדיפים?
בוא נתחיל מאחד.
תחיל מאחד. מי הכי חזקה עד עכשיו בטורניר גילי? מי עכשיו אנחנו הולכים לרבע הגמר? מי אתה אומר, זו הפייבוריטית לקחת?
הן נפגשות ביניהן עכשיו ברבע הגמר.
אבל ביקשתי אחת, אתה אומר לי הן.
לא, אחד, נלך כבר על מקום ראשון ושני ביחד, ספרד וגרמניה, בעיניי.
מי יותר? מי הרשימה אותך יותר?
ספרד.
אתה מסכים שספרד ראשונה במדד העוצמה?
ספרד ראשונה ברמת הכדורגל, מבחינת העוצמה, אני חושב שהגרמנים.
מעניין. אז יש לנו אחד ושניים הפוכים. שלישית מי? שלנו צרפת, פורטוגל, הולנד, טורקיה, אנגליה ושוויץ.
על פניו צרפת, כי אתה רואה באמת את שהם לא סופגים, צד שני הם לא כובשים, אבל זה אמור להיות שם. הם אמורים להתפוצץ באיזשהו
משחק. אומר על בסיס הפוטנציאל אני נותן להם
בדיוק, רק על בסיס הפוטנציאל, העוצמה, על החילופים, על הסגל, שזה מאוד מאוד משפיע בטורנירים, רק בגלל זה.
מסכים.
מסכים, שלישי. אז מי רביעית?
תגיד את האפשרויות,
פורטוגל, הולנד, אנגליה, טורקיה ושוויץ.
פורטוגל.
ללא ספק פורטוגל.
על בסיס היכולת או על בסיס
פוטנציאל, כן.
אני חושב שהם...
אבל ברמת היכולת, אבל...
ברמת היכולת הם משחקים, הם מגיעים למצבים. זה לא שזו נבחרת שלא מגיעה למצבים ותקועה, וזה שמה, אני גם על הכישרונות שיש להם, אני חושב שהם פורטוגל.
שמת לב שהרביעה הראשונה זה שתי קבוצות שנפגשות.
נכון, זה רביעה הגמר שתכף... יום שישי הגדול, מה שנקרא לזה. הולנד, טורקיה, אנגליה, שוויץ, מה עם אנגליה? אנגליה, מעניין אותי, היא תגיע עכשיו או שאנחנו נחכה איתה למקומות 7-8?
קודם כל, תדע, מבחינת סגל ושמות, אנגליה היא אמורה להיות בתור, אבל כדורגל ואיזון בסוף, שוויצרים נהדרים, מחוברים, ביטחון, נשים את השוויצרים לפניהם, יאללה.
וואי, אני מסכים איתו.
ואז מגיעה אנגליה או שההולנדים הטורקים כדורגל וויז אפילו עוברים את האנגלים מבחינתכם?
אני, האנגלים האחרונים. אני שם את...
אפשר לסגור פה את הפרק. כן. סתם לא יש לנו את הרבע הגמר.
נמאס לנו ליפול... כל פעם לעשות את הטעות, ללכת איתם, להאמין בהם.
תגידו תודה שאתם לא אנגלים.
גם השפת גוף, גם השפת גוף שלהם, כמה כל המסביב, כל הזמן מתנצלים, כל הזמן.
אתה יודע, אנחנו הישראלים, כל הזמן יש לנו את הציפייה, שאנחנו מוכרים לעצמנו, ואז את האכזבה, אבל אצל האנגלים זה אמור להיות מוצדק, זאת אומרת, זה חבורת שחקנים שאתה אומר, אוקיי, הפעם זה באמת, 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 ואולי לא, ואולי לא כמו שאתם אומרים, תכף נגיע למשחק שלהם, בוא נסתכל על ריבי הגמר עם הניתוחים והניחושים בחסות ווינר. נלך כרונולוגית, נתחיל מהכי גדול, גילי, יום שישי, 19:00, מעצבן שזה 19:00, למה לא הפוך, אבל אם זה היה הפוך, אז היה פורטוגל צרפת 19:00, אז אין מה לעשות. איזה משחק נקבל, ספרד גרמניה? זאת אומרת, הציפייה היא לכדורגל אדיר, כי הם לא רק חזקות, הם גם מלהיבות, האם זה גם מה שנקבל?
לדעתי כן. הספרדים ינסו להחזיק בכדור, והגרמנים לדעתי ינסו ללחוץ מהרגע הראשון. יהיה קרב מעניין מאוד, זה הכי יפה. אתה יודע, שתי קבוצות שרגילות להיות דומיננטיות, רגילות ללחוץ, להכתיב קצב.
למרות שאנחנו רואים בטורניר הזה לפחות את ספרד, עד המשחק האחרון נגד גיאורגיה, 70% החזקת כדור, היו רק מקום שמיני בטורניר בהחזקת כדור. זאת אומרת, הם כבר לא קופים את החזקת הכדור, הם כן מחפשים קצת יותר את העומק, קצת יותר את הכנפיים, מאשר הנעת הכדור הרוחבית שהתרגלנו אולי מספרד הישנה.
יכול להיות, אני עדיין לא הולך עם הגרסה הזאת, זאת אומרת, כן, יש להם...
אתה צריך לראות אותם נותנים את הכדור לגרמניה ומשחקים מעברים כדי להשתחרר.
אז זה לא יקרה לעולם, זה לא יקרה. כן, יש להם שני שחקני כנף מהירים שנותנים להם דברים שלא היו להם בעבר והם יותר תכליתיים, אבל הם תמיד רוצים את הכדור אצלם. נגד הקרואטים זה היה קצת שונה, כי במחצית כבר היה 3-0, אבל זה לא משהו שמייצג. ראינו אותם נגד האיטלקים, שולטים אבסולוטית. אני חושב שקצת מגזימים עם שמנסים לעשות להם איזה שינוי גרסה, זה לא יקרה, אבל יהיה מעניין לראות אם הם מצליחים עדיין לכפות את המשחק שלהם על הגרמנים.
אני חושב ששתי הנבחרות האלה, נבחרות מאוד טובות, עם שחקני כנף דומיננטיים, אבל שתיהן עדיין לא התמודדו במשחק ההגנה שלהם בצורה רצינית, וזה יהיה מבחן מאוד מאוד גדול. גם הגרמנים, ראינו שמגיעים לא מעט למצבים נגדם, למרות שרודיגר עושה טורניר גדול, אתה רואה את הטירוף שלהם של כל פעולת הגנה, הם נותנים כיף אחד לשני, חזה לחזה, שזה יפה לראות, אבל הפעם הם יצטרכו באמת להתמודד עם שחקני כנף שנבחרת ספרד מדהימים.
כן, שאלו את קימיך על זה, על ניקו ולמין, ואמר, אנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לעצור אותם.
בדיוק, זה יהיה משחק שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, ויהיה מאוד מעניין, אני חושב שהגרמנים יאהבו אותם.
יש ככה, מבחינת הרכבים, מבחינת אם אתה נכנס לראש של המאמנים, איזה שהן התלבטויות, סימני שאלה.
הרכב.
ראינו נניח את גרמניה במשחק האחרון, מוותרים על וירץ, הולכים עם סנה בכנף, כן. ומוסיאל לצד שני.
נכון, וגם שלוטרבק שנכנס במקום נכון, תא שמוצא, והיה עשה משחק גדול.
דעתך?
אני להיית לפתויות היחידות פחות או יותר.
אם היית הולך?
אני הייתי מחזיר את וירץ, למרות שסנה כאילו נותן איזון, כי הוא יותר כנף, בדיוק. וגם וירץ וגם מוסיאל הם פליימקרים שנכנסים למרכז, אבל סנה בטורניר לא טוב עד עכשיו, לא מספיק חד. בלם שם פחות קריטי בעיניי, שניהם בלמים מצוינים, וגם בצד הספרדי, ההרכב די סגור לדעתי, זאת אומרת...
הולך דה לפואנטה עם פדרי באופן די עיוור, למרות שאנחנו רואים, דני אולמו שנכנס מהספסל, אנחנו רואים שחקנים שיכולים לשחק את העמדה הזו, ואולי להיות קצת יותר ישירים מפדרי, למרות שדה לפואנטה עוד לפני הטורניר אמר, הוא חזר והוא סומך עליו.
וזה מראה על תמיד שיש היררכיה בנבחרת, אתה לא רואה סלט בהרכבים, יש... לפעמים זה הרכב שרץ, לפעמים 9-10 גבוהים, זה מראה על משהו נכון שקורה.
אני אוהב את היציבות הזאת, אני חושב שזה עושה טוב באמת לנבחרת, מבחינת היררכיה, והשאלה בגרמניה הוא באמת, באמת אם אתה הולך עם סנה או עם וירץ, או מי מהם יכול לעלות אולי יותר טוב מהספסל ויכול לשנות את המשחק, הנטייה תמיד ללכת עם המוכר והטוב סנה, מצד שני הוא לא באיזשהו טורניר גדול, אבל הוא מהיר, הוא נכנס לחווה, יש לו רגל שמאל מטורפת, וזאת תהיה באמת שאלה, פריבילגיה לגרמנים, בטח בשלבים כאלה, ואני חושב שכמו שאמרתי מקודם, הסגל שלהם יעזור להם לנצח את המשחק ולהכריע את הרבע גמר.
אגב, אם נוגעים בהרכב הגרמני, כל משחק בא השאלה מתי פולקרוג כבר יוציא את אברץ מההרכב,
כן.
אבל אני מניח שזה לא יקרה. אני מניח שזה לא יקרה.
כן, לא יקרה, ואם ככה אתה צריך לסמן איזשהו שחקן מפתח בכל אחת מהנבחרות?
שאלה טובה, אתה יודע, זה שחקני מפתח די גבוהים, זאת אומרת, רודרי במרכז השדה, ומנגד טוני קרוס בצד השני, שני ה...
שוב, עוד משחק שהוא אולי המשחק האחרון בקריירה של טוני קרוס.
כן, שני שחקנים שאתה יודע, המנהיגים והכל מסביבם, הם מכתיבים מה יקרה, ברומטרים, כמו שאומרים, הם בעיניי תמיד הכי משפיעים.
שאלו את סנה, אפרופו לפני המשחק, מה טוני קרוס הביא לנבחרת? אז הוא אמר, שליטה ורוגע. הוא אמר, אלה דברים שלאו דווקא היו לנו בשנים האחרונות, והוא פשוט מגיע, הגיע, חזר ופתר את הבעיה הזו.
כן, יש תחושה כזאת של, של, של טוני קרוס, של השחקן המבוגר בשכונה, שאתה משחק קט רגל ואתה נותן לו את הכדור והדברים יסתדרו, וזה מה שקורה, אבל הוא לוקח את זה למקומות טובים. מתי שצריך להניע, הוא שחקן ששולט בקצב משחק. מתי שצריך לרדת ולשחרר את הלחץ, אז הוא יורד להגנה. ברגע שמשתחררים מקו הלחץ, אז הוא מופיע לקישור, ושם הוא יכול לתת מסירות מפתח שהובילו את הקבוצה קדימה, וזה מה שהוא עושה. אני חושב שהמפתח יהיה רודיגר, כי ההגנה הגרמנית, אם היא תהיה חזקה, מבחינה התקפית הם שווים שער בכל משחק, בטח שזה בבית שלהם, והוא יצטרך לארגן את הרביעת ההגנה שלו יחד עם נויר, ולהחזיק את גרמניה טובה הגנתית, ברגע שהוא יחזיק אותם, הם יוכלו לעבור שלב, וזאת תהיה נקודת מפתח מבחינתי.
יהיה מעניין, אני אלך על שחקן מפתח הפוך, קימיך, מה שאני הכי זוכר מהעונה שלו לצערו, זה את ההתמודדות מול ויניסיוס, שעשה לו כאב ראש, עכשיו הוא מקבל את ניקו וויליאמס, זה אחר, זה שונה, אבל זה מאץ'אפ מעניין, קימיך בעמדת המגן הימני מול ניקו וויליאמס שם בכנף. מבחינת ווינר, צרפתי, אתה הלכת עם גרמניה, זה מאוד צמוד, זאת אומרת, ספרד 2.55, טקו 3, גרמניה 2.6 ב-90 דקות, אתה הולך על גרמניה ב-90 דקות? 2.6, גילי, תחושה שלך?
אני על ספרד ב-90 דקות.
ספרד ב-90 דקות, אז אם תשימו כסף, תעשו, תכפילו באותה מכפלה. בוא נלך אל המשחק הבא, גם ביום שישי 10 בלילה, פורטוגל צרפת, על הנייר, אתה יודע, לפני הטורניר אולי זה נשמע כמו משחק אפילו עוד יותר גדול מספרד גרמניה, היכולת, לפחות של צרפת ככה, קצת פחות מלהיבה, אנחנו מקבלים את קריסטיאנו נגד אמבפה, שזה אולי יהיה הפוקוס, אתה יודע, גם הילד והאליל, ובדיוק...
העברת שרבית.
כן, ובדיוק כשאמבפה הוא כבר שחקן רשמי של ריאל מדריד.
כן, קרב שקול בין שתי נבחרות שדי מאכזבות. פורטוגל משחק אחד עשתה טוב נגד הטורקים, כל השאר די מאכזבת. אתה יודע, במונדיאל הוציאו את רונלדו מההרכב, בטורניר הזה זה לא יקרה עם המאמן הזה, הוא ילך איתו עד הסוף. אני חושב שהצרפתים יותר חזקים.
אני מסכים, אני חושב שהצרפתים יותר חזקים גם כן בגלל הסגל שלהם, בגלל הכמות שחקנים שיש להם. פורטוגל יש להם שחקנים שעברו עונות עמוסות, שחקנים ששיחקו הרבה בטורניר הזה, שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל זה יהיה מין סוג של קרב אגרוף, אני לא צופה שיהיה משחק גדול, זה משחק מאוד מאוד טקטי.
זהו, כי על פניו, אתה יודע, אתה מסתכל על השמות של הנבחרות, על השמות של השחקנים, זאת אומרת, זה משחק שאמור להיות פאן לצפות בו.
נכון, אבל שאתה...
אבל שמסתכל על הצרפת בטורניר עד עכשיו, אז אתה אומר, לא בטוח
שיהיה פה. אני גם משקלל את כל התקופה ואת כל הדברים שהם עברו עד עכשיו בסיום העונה, אני לא רואה אותם מתפרים ולוחצים ועושים דברים מטורפים מבחינה גופנית, שהיינו רוצים לראות אותם, ואז היה יוצר איזשהו כדורגל התקפי, משהו שאתה יכול לראות בנבחרות פחות סקסיות על הנייר, שבאות להוכיח את עצמם ולהתפוצץ ושיקחו אותם במקומות הגדולים. הם יבואו יותר טקטית, ואני חושב שבסופו של דבר, העוצמה, החילופים והכוח של הצרפתים הוא זה שנצח את המשחק.
נצימה, אנחנו מסתכלים, אני דיברתי עליהם בפה וקריסטיאנו, אבל שחקני מפתח אולי אחרים פחות אובייסים, נשים איזושהי כוכבית קטנה, רביו מושעה, ויש ככה לדשן גם התלבטויות בקישור, איך לפתור את זה. האם שוב להחזיר את גריזמן לקישור ולעלות עם שלישייה התקפית, כן, אולי אז, להכניס את קמווינגה.
כן, בדיוק, אז קמווינגה כאילו בטייפ זה בדיוק מתלבש על רביו וזה לא לשנות יותר מדי.
אבל היא... דשן יש לו איזה משהו עם קמווינגה, לא משהו חיובי בתחושה.
כן, ואם אתה מוסיף את דמבלה במקומו, אתה כבר משנה מערך והופך את הנבחרת להרבה יותר התקפית, אז זה גם שיקול איזה מערך אתה רוצה לעשות. אם ניגע בשחקני מפתח, אז אמבפה שצריך לקחת על עצמו ולעשות את ההבדל. מנגד בפורטוגלים הייתי רוצה לראות יותר את ברונו פרננדז, שקצת נחבא אל הכלים, לראות אותו מנווט במרכז, כמו שמצפים לראות אותו.
אני חושב שצ'ואמיני הוא האקס פקטור בצרפת, אני מקווה מאוד גם בשביל הנבחרת וגם בשבילנו שהוא יגיע למשחק הזה, והוא ייתן את הטון, כי אני חושב שהוא יוצר את הבלנס בקישור, הוא גורם לשחקנים שיכולים לצאת קדימה, או שהוא לפעמים יורד כדי לעזור מבחינה התקפית דווקא בחלק התחתון של המגרש.
בגלל שהוא שיחק בריאל העונה כל כך הרבה כבלם, כבר שכחנו כמה הוא יכול להיות טוב התקפית כקשר, ראינו אותו במשחקים האחרונים, גם עם כדורים ארוכים, גם עם כדורים אל השליש האחרון, ושוב, בגלל שלריאל היה את האישוס שלה, אז קיבלנו אותו הרבה בחלק האחורי, אבל גם לפני שהוא הגיע לריאל מדריד, גם בנבחרת צרפת, גם בליגה הצרפתית, הוא קשר אחורי, אבל הוא לא רק הקשר האחורי, הגרזן, ההורס, יש לו את העוצמות, אבל יש לו גם את הטכניקה להועיל מקדימה.
ויש לו לידו גם את קנטה,
נכון, זה יכול לשחרר אותו.
כן, תמיד אומר, זה עלי מוחמד של הרמות הגבוהות.
כן, אה?
אז תחשוב איזה אמצע.
הייתי שאח של עלי מוחמד עכשיו נבחן ב... איך קראו לו? אופק תמולדת, אח של עלי מוחמד שעכשיו מתאמן בנוער של חיפה. משהו דיקסון, דיקסון מוחמד, משהו מוזר. כן, פורטוגל 3-15, טקו 2.9, צדקתי? דיקסון מוחמד, אח של עלי מוחמד. אוקיי, אולי הוא גם כבר עם אזרחות ישראלית. פורטוגל 3-15, טקו 2-9, צרפת 2-2. זאת אומרת, הרבה פחות צמוד ממה שהיה לנו...
אני אומר צרפת בערכה.
צרפת בערכה, כלומר טקו 2-90, תחושותך...
אני הולך עם גיא.
כן.
צרפת, אבל בחפירות כזה.
כן, משחק מגיל כזה, אתה יודע.
איך פורטוגל צרפת...
אלא אם נראה...
איסטיאנו לאהו, הם בפדם, בלך,
אולי יהיה פתאום איזה גול בהתחלה, באיזה מצב נייח, או איזה כרטיס אדום, ופתאום יהיה איזשהו בלגן, או רונלדו יריב עם מבפה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים
גול בהתחלה. גול ב-20
דקות הראשונות,
יעשה
לנו משחק מעניין.
יאללה, בגמר רק שתיים יהיו בחצי, אנחנו ניפרד משתיים ענקיות כבר בשלב הזה, ובצד השני, אנגליה נגד שווייץ. אתה כבר זרקת מקודם שאתה חושב ששווייץ עוברת. אנגליה לא מגיעה פייבוריטית למשחק הזה?
אנגליה לא מגיעה פייבוריטית למשחק הזה. שווייץ במערך מדהים של 5-2-3, שליטה מלאה, בכל המשחקים הם היו טובים, ואני חושב שהם מגיעים רעננים, עם שיטת משחק שהאנגלים... לא מגיבים, המאמן שלהם לא מגיב לשיטות, הוא נשאר בדרך שלהם, ואני חושב שזה יקשה עליהם, ואני רואה את שווייץ עוברים אותם.
איזה משחק נקבל? מבחינת איך שווייץ תבוא ואיך אנגליה תבוא בצל הביקורות?
קודם כל, תמיד אותי הכי מעניין שיש אנגליה, שעה לפני המשחק לראות את ההרכב. האם הוא עשה שינוי? האם איזה כוכב יצא? האם הוא עשה כמה שינויים? האם הוא
משנה? לא יקרה, לא יקרה.
התשובה היא לא.
לא יקרה.
בינתיים ארבעה משחקים התשובה היא לא, ואני תמיד אומר, כל פעם עושה אותו דבר ומצפה לקבל משהו אחר, וזה לא קורה. אומר, אולי הפעם, אולי הפעם.
הוא כן ניסה קצת, פעם את מיינו, פעם את גלגר.
בדיוק, כי יש לו משבצת אחת שהיא לא בנקרית, כי כל השאר כוכבים
ו... כדי שלא יגידו שלא עשיתי שום שינוי, אז אחת שהוא מג'נגל בה.
אז אחת שהוא ליד אקלן רייס בקישור, שהוא התחיל שם עם אלכסנדר ארנולד, עבר לגלגר, ועכשיו קובי מיינו, שלדעתי השתלט שם על העמדה, והוא באמת טוב.
זה פעם ראשונה שאתה... טוב, פה לפחות שלא יעשה שינוי, כבר מצאת משהו.
אבל עדיין, שאתה רואה שכל הכוכבים האלה לא מצליחים לבוא לידי ביטוי, זאת אומרת שכל ה... מערך הזה לא מתחבר, שהקבוצה לא מתפקדת, גם לפרט קשה לבוא לידי ביטוי, גם שהם כוכבים כאלה גדולים, ויהיה מעניין לראות אם הוא מוותר על אחד הכוכבים, אם הוא משנה מערך פתאום.
יש גם את אישו המגן השמאלי.
הוא בא לסגל.
שכאלה, אתה יודע, עלה בתקשורת שם אפילו שאלו את סאקה עצמו, שאולי סאקה יהיה מגן שמאלי.
כן, אני בכלל אומר, איך אתה מגיע לסגל, אתה לוקח 24 שחקנים פחות או יותר, בלי מגן שמאלי, בלי קשר 6 גרזן, שהיה פעם קלווין פיליפס, זה כאילו...
הוא אמר אחרי אחד המשחקים, עדיין לא התגברנו.
כן, כן, כאילו זה קנטה עכשיו. אבל איך אתה בונה סגל שאין לך את הדברים האלה, והוא תקוע כל פעם עם טריפייר בצד שמאל, פודן שנכנס למרכז, צד שמאל משותק התקפית לגמרי, וכל משחק זה חוזר על עצמו אותו דבר. אז קודם כל נראה מה הוא יעשה למשחק הזה. שווייץ הרבה יותר מגובשת, הרבה יותר ביטחון. מעניין לראות, כן. כרגע זה נראה ששווייץ על הסוס.
תן לי שחקן מפתח ככה אולי בכל צד.
הקנג'י, כמו שאמרתי, מבחינת שווייץ, ואני חושב שארי קיין, הוא... הווייב שלו במשחק, הטירוף שלו, הוא צריך להכניס את הקהל, הוא צריך להכניס את השחקנים, הוא צריך לייצר איזשהו משהו שיביא אקס פקטור לנבחרת, והוא לא עושה את זה. ונגעתם מקודם בנקודה שאני מבחינתי לא מצליח להבין, הליגה האנגלית, הפרמייר ליג, זה שווה ערך ל-NBA בכדורסל. ולא יכול להיות שבליגה כזאת, נבחרת האנגליה לא יכולה לייצר שוער יותר טוב מפיקפורד.
שנים כבר.
שנים, שזה מטורף, ולא מגן שמאלי. אתה יודע מה? לא מגן שמאלי, אין בעיה, תשנו את השיטה, צחקו עם שלושה בלמים, שימו שחקן כנף שם, תייצרו איזשהו משהו. לא יכול להיות שהמאמנים האנגלים, בליגה הכי גדולה בעולם, עם השחקנים הכי טובים בעולם, במשך שנים מגיעים לטורניר עם דור כזה, שיש להם שני שחקנים שלא מתאימים לרמה.
אמרנו פה הרבה פעמים על עניין, על עניין המאמן. הליגה האנגלית, הפריחה שלה הגיעה הרבה, כשהגיעו מאמנים לא אנגלים, ולימדו אותם קצת איך לשחק כדורגל, רק בנבחרת הם...
שיביאו גם לנבחרת מאמן זר.
צריכים, אני לא מסיים דיון על משחק של אנגליה. כל מה שאמרנו, הווינר... הולך לטובתם, 2.15 מול 3.45, אבל אי אפשר לעשות דיון בלי להגיד ג'וד בלינגהאם. בסוף יש ג'וד בלינגהאם, אתה יודע, אפשר, כדורגל משחקים 90 דקות, והעונה ג'וד בלינגהאם, אם הסתבכת, מנצח את המשחק.
הוא גם לא בטורניר גדול, אבל הוא גם ווינר ענק, הוא גם גילה פתאום את השער, אתה יודע, בדורטמונד הוא לא היה עושה מספרים כאלה, היה משחק יותר 50-50 אפילו, ופתאום הוא גילה, אתה יודע, אני אפילו אגזים ואומר, שאולי הייתי מוציא את קיין מהרכב ומעלה אותו עוד מדרגה למעלה, כמו שהוא בריאל מדריד. כי קיין, למרות שני השערים, חלש מאוד בעיניי בטורניר.
יש כאלה שאומרים הפוך, שאולי תוריד את בלינגהאם מדרגה אחת אחורה,
אבל
ואז יהיה לך את האמצע לפנות לפודן, למשל.
כן, אבל אז אתה מדלל את האמצע עוד יותר, בלינגהאם כבר לא יכול לחזור אחורה, זה כמו שזהבי עשה טרנספורמציה לתפקיד הזה, אתה כבר לא יכול להחזיר אותו אחורה, ברגע שאתה מגלה את הסוד של השער, את הקסם הזה, זה כבר סם, אתה לא יכול לשחרר את זה, בלינגהאם הוא כמו חלוץ שני, אי אפשר להזיז אותו, יכול להיות או 10 או 9, אין משהו אחר יותר. זה בלינגהאם הוא ווינר, אתה יודע, זה מספרת, זה גול מכונן, אם בטעות הם יזכו, זה יהיה גול כמו שרואים את ון בסטן עד היום, את השער שלו, אבל גם בלינגהאם בטורניר פחות טוב.
אתה יודע, בדקות האחרונות של המשחק, ראיתי את זה עם ברק יצחק היה לידי, ואמרתי לו, עזוב, אנגליה יפים. הוא אומר לי, חכה, חכה, תראה, בלינגהאם.
אני, יצחקי ואני היו לנו השנה הרבה בלינגהאם.
הוא אומר לי, תשמע, אני, אתה יודע, כל השנה ראיתי אותו. אמרתי לו, עזוב, זה לא אותו דבר, זה לא יכול לקרות. הוא אומר לי, חכה, תראה, הוא בסוף. אמרתי לו, תראה, תראה את השפת גוף שלו, הוא לא קרוב. ואז פתאום הוא נתן את הגול, ובאמת שפו הייתי באלם. אבל אתה יודע, אם הם יחכו האנגלים שעוד רגע קסם כזה יקרה,
אז אולי הוא יקרה, אבל אולי לא.
אולי יקרה.
אנגליה 2.15, טקו 2.85, שווייץ 3.45. אתה אומר עם שווייץ ב-90 דקות, והיחס הכי גבוה.
כן, זו דעתי.
פנדלים.
פנדלים ומי? אולי פה פיקפורד יבוא לידי ביטוי לטובה.
פיקפורד מול סומר. שווייץ בפנדלים.
שווייץ בפנדלים. זה מדהים, אני...
ואני אמרתי בתחילת הטורניר שהאנגלים לוקחים, ובגלל זה אני כועס עליהם.
אנחנו רק ברבע, וההתפכחות לגבי האנגלים מאוד מהירה, אבל שוב, בסוף הם ברבע, ויש להם את שווייץ שהם יכולים לעבור אותם, ואם הם עוברים אותם, אז תכף נדבר, יש את הולנד או את טורקיה, יכולים למצוא את עצמם בגמר, ובגמר משחק אחד, אתה יודע.
חד משמעית יכולים הכל, זה כדורגל בסופו של דבר, אבל...
יש גם את הכלים, זאת אומרת, יש את הכלים,
אבל... אבל אתה רואה ארבעה משחקים שאין שינוי, זה ארבעה משחקים, ואנחנו מכירים את המאמן הזה גם מהמונדיאל הקודם ומהיורו הקודם, הם יכולים להביא שם משהו יותר טוב בעמדה הזאת גם.
תראה, יש את הלחץ גם של תקשורת, לא יעזור, עם כל הכבוד לשחקנים הגדולים האלה, אתה רואה איך הם מגיבים, ואתה רואה את התגובות של רוני וגז כהן, וכל השחקני עבר באנגליה, קודשים אותם, וזה משפיע עליהם, בסך הכל הם בני אדם, ראית את רונלדו מתפרק, וגם עליהם יש הרבה מאוד לחץ, אתה יודע, אתה במחנה אימונים, אתה קורא את כל התקשורת, אתה מגיב, רשתות וכו', ודווקא המשחק הזה מול שווייץ, הם כולם מצפים מהם לעלות, והם לא קיבלו עכשיו את גרמניה, שהם אומרים...
כן, זה כבר לא... זה הדחה שאתה יודע, מפסידים לפעמים בגמר, אתה יכול פתאום להגיע לזה...
נכון, אפשר להבין, אבל...
פה אם הם לא בגמר, בנתיב הזה, הביקורות זה...
הלחץ הכי גדול זה על האנגלים, מכל הנבחרות הם הלחץ הכי גדול, ומעבר לזה, אתה רואה גם את אחרי שער, את כל הרגשות שפורצים החוצה, בנבחרת זה לא קבוצה, זאת אומרת, בקבוצה, אני תמיד אומר, הכל, יש לחץ בקבוצה, אין ספק, קהל, תקשורת, אבל לשחק בנבחרת שכל המדינה על הכתפיים שלך, הלחץ הוא שונה לגמרי, ואתה רואה בתגובות שלהם, אחרי שערים ש... אתה יודע, בלינגהאם עוד שנייה בכה ושחקנים והתפרצות, שרק בנבחרות אתה יכול לראות את זה.
בוא נלך להולנד טורקיה. איזה סוג של משחק נקבל? אנחנו רואים את הטורקים מגיעים אחרי משחק מצוין וכמה משחקים טובים באופן כללי. ההולנדים אחרי המשחק הכי טוב שלהם בטורניר, עם כל הכבוד אולי ליתר המשחקים, אולי חוץ מספרד גרמניה, הולנד טורקיה זה נראה לי משחק כזה לשבת וליהנות.
כן, קבוצה, בוא נגיד נבחרת שהיא מאורגנת, מסודרת כמו הולנד, לעומת טורקיה שהיא מאוד אמוציונלית.
ים תיכונית.
ים תיכונית, כן, מפולפלת, עם הקהל הביתי. תחילת משחק, אני רואה את התחילת משחק מאוד מאוד קריטית, שתשפיע על המשחק כולו, שאלה אם הולנד יצליחו להוריד טיפת ההתלהבות של הטורקים, ולהזיז את הכדור בצורה טובה, ולבודד את השחקנים שלהם. אני רואה את הולנד עוברים, כי אני חושב שטורקיה לאורך זמן לא יוכלו להחזיק את המשחק, ולא יוכלו להתמודד עם הטכניקה בהתקפה של ההולנדים. ואני מאמין שהולנד יעברו.
גם פה לגבי ההולנדים זה תלוי, כמו שאתה אומר, אם הם ימשיכו עם אותו סגנון כמו שראינו, ולא עם צ'אבי שימונס כזה בכנף, או רביעיית בלמים מאחור. זאת אומרת, יש פה חשיבות להחלטות של קומן לפני המשחק הזה.
אני חושב שאחרי הניצחון שלהם אתמול, הוא כבר לא ייגע יותר מדי. הוא יעלה באותו הרכב עם שני קשרים אחורים שצ'אבי סימונס בעשר. יש לו תמיד משחק בכנף הימני, זאת אומרת, יש לו את ממפיס חלוץ, את גג פה בשמאל שזה בנקרים, ובצד ימין אתמול ברכווין עלה שם פעם ראשונה, ואחרי זה מלן החליף אותו ונתן צמד. יש גם את פרימפון כשהוא לא סופר בכלל, שבעיניי הוא צריך לשחק בכלל עם המהירות שלו, אבל בעיניי הולנד עם ההגרלה כביכול הכי נוחה מכל הנבחרות ברבע הגמר הזה, והם יעברו ב-90 דקות בעיניי.
שחקני מפתח, זה גג פה וגולר או שיש לך...
כן.
גילי?
כן, גג פה וגולר, ללא ספק, שחקנים הכי משמעותיים.
אני בעיניי אלך על השוער הטורקי, שיצטרך יהיה לו הרבה עבודה, כי בעיניי הולנד יראו את הפערי רמות.
זהו, כאילו, אני אם הייתי מאמר על הולנד, או אם הייתי מראש הולך על הולנד, הייתי כאילו קצת חושש, אני לא יודע למה, כי המשחק האחרון היה באמת... מאוד מלהיב, אבל הוא היה נגד רומניה, וטורקיה זה קצת יותר מרומניה, וזה לא ולפני כן לא ראינו את ההולנדים נוצצים. נכון. זאת אומרת, השאלה אם אנחנו קצת מסתנברים מדי מההופעה הזו נגד רומניה.
קודם כל, נדע רק בדיעבד, אבל אתה רואה נגיד את האנגלים שאין תהליך, ואתה רואה בהולנדים שיש, פתאום הוא מצא את הנוסחה, פתאום כן זה רץ, פתאום החילופים משפיעים, מגיעים עם ביטחון, ואחרי שראינו אתמול את טורקיה מול אוסטריה, שאפשר להגיד שהם גנבו אפילו קצת, אז יש פה הבדל לרמות, אז לדעתי השוער הטורקי חייב להיות בסיוע כדי להשאיר את הטורקים במשחק. מנגד אצל ההולנדים זה את ממפיס, שנתן שער אחד יפה נגד האוסטרים שלא הספיק, צריך לראות אותו יותר חד כדי לסיים.
הולנד 1.55, תיקו 3.65, טורקיה 5.20. בעצם אם אנחנו מסתכלים פה על כל היחסים של כל המשחקים, הולנד היא הכי פייבוריטית מכל שאר הנבחרות לעלות לשלב הבא, 1.55, וטורקיה 5.20. זאת אומרת, הפערים הם כביכול מאוד גדולים, האם כך גם על המגרש?
אם היית שואל אותנו לפני הטורניר, זה לא היה קורה ככה, היית אומר לך שאנגליה שווייץ זה אמור להיות יותר בנקר, אבל לאור היכולות בטורניר הזה אפשר להבין, אני חושב שקצת הגזימו עם הטורקים, הם יכולים בהחלט להפתיע, יש להם את הכלים לעשות את זה, מאוד אמוציונליים, אבל אני מסכים עם זה שהולנד פייבורית בגדול.
תיקו 3.35 לא מפתה?
לא.
לא? לא. בעיניי לא.
אז אתה אומר אולי יהיה תיקו, ובתיקו יכול להיות, אתה אומר ב-90 דקות הולנד לוקחת, גילי?
כן.
ומי לוקחת הטורניר? שאלה לסיום.
גרמניה.
מנצחת
גרמניה, כלומר עוברת את ספרד, עוברת את פורטוגל או צרפת, ומנצחת בגמר את?
בוא נראה.
שווייץ.
נו, בוא נראה, ברור שנראה.
שווייץ.
כן, תראה, שוב, זה כדורגל, אף פעם אפשר לדעת, ותמיד...
אל תדאג, ותמיד, אנחנו לא
ותמיד,
נחזור.
ותמיד אני טועה, אבל המנצחת בין גרמניה לספרד תהיה הזוכה.
בגמר נגד?
אנגליה. שווייץ.
בגמר נגד שווייץ, וואו, זאת אומרת, שווייץ תהיה בגמר, היא הבנקר היחיד של ההימור הזה.
ואתה יודע מי עורכי הכבוד במשחק, בניון וחזן.
כן. יפה. גילי, צרפתי, תודה רבה לשניכם, תודה לאופק שהשכים קום, ותודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, רבעי הגמר של היורו מגיע.